כתוב עכשיו, הוא אומר משה, כה אמר השם כחצות הלילה אני יוצא בכך מצרים. ובשמות בפסוק אחר, מקביל, כתוב, ואי בחצי הלילה, והשם נקרא כל בכור בארץ מצרים, בכור פרעה יושב על כיסאו, בכור השביעי אשר בבית הבור, וכל בכור בהמה. למעלה כתוב כחצות הלילה, ופה כתוב בחצי הלילה. מה ההבדל? פה זה בית ופה זה כף.
שם זה משה ופה זה...
כן, אז אומר המחילתא, ויהי בחצי הלילה, למה נאמר? לפי שנאמר, ויאמר משה, כה אמר השם, כחצות הלילה אני יוצא וגומר. שאי אפשר לבשר ודם לעמוד על חציו של לילה. אבל כאן יוצרו חלקו. רבי יהודה בן בתרא אומר, היודע שעותיו ועונותיו הוא חלקו. לא, בכל אופן, הקדוש ברוך הוא עצמו יודע בדיוק מתי מחצית הלילה, ולכן הוא אומר בחצי הלילה. הקדוש ברוך הוא יודע מתי זה. משה רבינו לא יכול לדעת את העניין הזה. באמת גם המחית לזה רשבי, אבל כשאמר לו משה לפרעה, מה הוא אומר? כה אמר השם כחצות הלילה וגומר, אמר לו הדבר שקול, לכשיחצה הלילה, אם כחוט השערה הוא למעלה, אם כחוט השערה הוא למטה, יושב על אבן שעות ומכוון את השעה כחוט השערה, שאין מלכות נוגעת בחברתה, אפילו כי לא נימה. אלא הגיע זמנה של מלכות ליפול ביום, נופלת ביום.
אבן שעות,
בלילה...
הכוונה לשעון שמש.
מה?
אבן שעות.
כן, כן.
שעון שמש.
בלילה.
מה
זה נוגע לעניין הרגע?
שנייה אחת, אני אחזור לזה עוד רגע. וכולי, בקיצור, אז מה שיש כאן במחילתא פה, בעיקר במחילתא דרשב"י, גם במחילתא דרבי ישמעאל, אני חושב שזה ככה, במחילתא דרשב"י זה ממש ברור, שם מדובר על רגע מתמטי ממש, נכון? אבל אנחנו רואים שם, כיחות השערה, עד אליו מלכות הזאת, ממנו ועלה מלכות אחרת. זאת אומרת, יש פה איזשהו מעבר בין מצבים שהוא עצמו ממש נקודת זמן אחת. הגמרא בברכות
בדף... זה יכול להיות קו.
מה?
כחוט השערה שיכול להיות אותו.
אולי... לא, שבהתחיל כזה
רשבי... לא, זה מתואר פה כמעבר, מעבר לביטול
כחוט השערה. אבל המעבר הוא נוגע בשנייה. המעבר יכול להיות איזשהו... קו, לא...
יש איזשהו פייט שעובדיה
זה לא עובד, אז מה זאת אומרת המעבר הוא קו?
המעבר הוא כמו, מתי זה בדיוק 12? זה בדיוק הזמן שבין לפני 12 לבין אחרי 12.
כן, זה השאלה, זה רגע אחד אבל, רגע אחד.
זה לא בהכרח דבר מה שנקרא דיסקרטי, כן?
לא, זה על הדיסקרטי והרציף אנחנו נדבר. הגמרא בברכות בדף ג' מדברת על דוד המלך שקם בחצות הלילה לנגן ולעסוק בתורה, אז היא מביאה את הדברים הבאים. ודוד מיה וידע פלגה דליליה אימת, מאיפה דוד המלך ידע מתי חצות הלילה? אך משה רבינו לא אוהב ידע, דכתיב, כך חצות הלילה, אני יוצא בתוך מצרים, זה רמז למחילתא שקראנו עכשיו. כשכתוב כך חצות, רואים שמשה לא ידע בדיוק את החצות, רק הקדוש ברוך הוא יודע. אז...
לא משה אמר,
לא שהוא יצא, שקדוש ברוך הוא. כן, אבל כשמשה אומר, אז
הוא
לא יודע.
למה? משה אומר, מי שיודע,
אתה איזה
חצות,
בחצות
הוא יצא.
משה מדבר, משה לא יודע, גם אלה שאליהם הוא מדבר, משה הם גם בני אדם.
משה חושש שאם יהיה...
אז משה אומר, כחצות עליי, תראו לכם,
שהוא יוצא.
נכון, אבל הוא רוצה להראות לנו שהוא כן יודע מה
זה. משה אומר את זה לפרעה, וכאילו אם פרעה יטעה,
אז הוא יגיד שקלות אחר, אחר נגיד.
בכל אופן, זה מה שבא ללמד, שיש את זה מהידיעת הקדוש ברוך הוא לידיעה של משה רבינו, לא משנה כרגע באמת, לכאורה גם הקדוש ברוך הוא מדבר לבני אדם, אז מה, אז זה כבר אולי באמת ההסבר שיצחק אמר פה. בכל אופן, המסקנה היא שמשה באמת לא יודע מתי חצות, ודוד, כן, אז הגמרא אומרת, אלא אם אדמה ליקוד שבריחו כחצות, מי כצפי כחמש מאיה, אלא אדמה לי למחר, בחצות, ואת היו ואמר כחצות, אלא מסף כדי, אז רואים שמשה רבינו, זה היה מסופק לו, שואלת הגמרא, ודוד אבי ידע, כאן מסתיימת כל השאלה, כן, זה קטע ארוך, הוא כולו שאלה. ודוד אבי ידע, זאת אומרת הגמרא, דוד סימן אבל, היה לו סימן, ואמר רבא חבר ביזנה, אמר שמעון חסידה, כינור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד, וכיוון שהגיע חצות לילה, בא רוח צפונית ונושבת בו, ומנגן מאליו. מיד היה עומד ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר. אז היה לו איזשהו סימן מהשמיים.
זה המטאורולוגיה של ארץ ישראל. אם תשים לב, למשל, אפילו בימים חמים כמו היום, בשעות בבוקר יש רוח מערבית, צריכה לפנות בוקר רוח מזרחית, זה לפנות ערב רוח מערבית. ומתישהו בלילה זה מחליף כיוון. וההחלפה היא דרך צד צפון. זה המזג אוויר בארץ ישראל בדרך כלל. וזה לא מאוד מדויק בזמן. זה איזושהי החלפה הדרגתית. לא, לא, אני מדבר על מטאורולוגיה שאני יודע. דוד אולי...
לא, כנראה שזה קורה בזמן ספציפי.
זה קורה בחצות. מה זה חצות?
ידע איפה להשים את הכינור ככה, בדיוק.
כן, כן, ברור. אבל זה לא יכול להיות, אבל זה לא ממש מדויק. זה לא ממש כזה כחוט השיער. זה לא כבר לא כחוט השיער.
עכשיו, לכן אני לא חושב שזו תופעה מטאורולוגית.
כן, אבל זה דווקא...
בכל אופן.
כן, אוקיי. אולי לדוד המלך, הקדוש ברוך הוא ארגן, שבתקופתו התחלופה הזאת תמיד תהיה בדיוק ברצות. אנחנו בזמנים רגילים, זה קורה...
ביום כמו היום עם השרב חל משתבש.
טוב. בכל אופן, בהמשך עוד דעה שגם משה רבנו ידע, ויש לזה מדרש מקביל, לא משנה כרגע, זה תראו בדף. יש פה דבר מחודד שאני הכרתי אותו תמיד בשם הרב מבריסק, אבל חיפשתי ולא מצאתי בשום מקום איפה הוא אומר את זה. אז ניסיתי קצת לברר, ויש איזה יהודי בבני ברק שמצא לי את המקור. המקור הוא באמת לא הרב מבריסק, אלא איזשהו מישהו שהביא הרבה דברים בשמו, אבל דווקא זה הוא לא מביא בשמו, זה הוא מביא בשם עצמו, הרב דיסקין. הוא כתב את האוהל יהושע, ספר אוהל יהושע. אז הוא מביא פירוש לפסוק השני שעבר שם, בפסוק של חצות הלילה. יש להעיר, זה לא משכחת להזמן זה של חצות, שהרי כשחולקים הלילה לשניים, נמצא החצי הראשון הוא לפני חצות, והחצי השני הוא אחר חצות. אבל חצות גופה אינו תופס זמן כלל ואינו מצב כלל. זה אינו אלא שם לחלוקת הלילה. זה כל זמן שבאמצע, אף הוא נחלק לשניים, חציו לכאן וחציו לכאן. ואם כן, איך היא משכחת לי חצות הלילה? ומה זה חצות הלילה? חצות הלילה הוא לא זמן בעצמו. הזמן עד אליו זה לפני חצות, וממנו מעלה זה אחרי חצות. אבל חצות עצמו, הרי לא יכול להיות שיש לו איזשהו עורך, כי אם היה לו איזשהו עורך, גם אותו עצמו היינו חוצים באמצע, ומה שאחריו זה אחרי חצות, מה שאחריו זה לפני חצות. לכן ברור שבסופו של דבר, אחרי כל החציות, החצות עצמו אין לו שום אורך, זה רגע אחד, אין דבר כזה חצות בעצם. חצות הוא גבול שחותך שני חלקים של קו, אבל אין לו שום מידה מצד עצמו. אז מה זה נקרא, מה הוא בעצם מתכוון לשאול? תכוון לשאול, מה אתה אומר לי שמשה רבינו לא ידע, אבל הקדוש ברוך הוא כן ידע? גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לדעת דבר כזה. אין רגע כזה. זה הנקודה, הוא אומר, זה לא בעיה של חוסר ידיעה. אם קראנו קודם בגמרא, שזה אחד מ-58,000 הרגע, שם לא דובר על הרגע של חצות, אלא הרגע של הקדוש ברוך הוא זוהים, אבל העיקרון, תפיסת הרגע בזמן. אז שם התפיסה הייתה שרגע זה איזשהו משך זמן מאוד קצר. אז ברור שעקרונית אפשר לדעת את זה, הקדוש ברוך הוא יודע מתי זה. אך אנחנו לא יודעים, איפה אנחנו יודעים בדיוק מתי הקדוש ברוך הוא כועס? לא יודעים. אבל במקום שבו מדובר על דבר שאין לו בכלל מציאות על ציר הזמן, כמו חצות, אז לא שייך לומר שאנחנו לא יודעים אם הקדוש ברוך הוא כן יודע, אין את מה לדעת. אין רגע כזה, אין חצות. יש לפני חצות, יש אחרי חצות. חצות עצמו הוא לא זמן בכלל. אי אפשר לדעת אותו. ככה הוא שואל. זה מה שמתכוון לשאול. אז תראו מה הוא עונה. נפלפל. אני תמיד אהבתי את העניין הזה. אז הוא אומר כך, ונראה פשוט, דהרי כמו כן יש להעיר מה היה בחצות הרי. בחצות הלילה אני יוצא והקטתי כל בכור, נכון? אז היה מיטת הבכורות. אז הוא אומר, ונראה פשוט, דהרי כמו כן יש להעיר, במיטה אינה גם כן עניין של זמן. גם מיטה זה לא דבר שקורה בזמן. למה? דמקודם הוא חי, ואתה הוא מת. הרי נמצא באין שעת מיטה כלל. אין רגע שבו הוא מת. יש זמן שבו הוא חי, ואחרי זה יש זמן שבו הוא מת. המעבר בין המצב שבו הוא חי לבין המצב שבו הוא מת, כאילו נקרא רגע המיטה, אבל אין דבר כזה. מיטה זה מצב, זה לא מעבר. המעבר עצמו לא קורה אף פעם, אין רגע שבו קורה המעבר. אתה חי עד כאן, ומי כאן ועלה אתה מת. אין רגע שבו קורה המעבר. אז הוא אומר, בכל זמן שעדיין לא מת הוא חי, וכשהפסיק לחיות, הרי הוא מת, נמצא באין זמן מיטה כלל. נכון, גם למיטה אין זמן. ועכשיו תראו, הכל מתיישב. למה? הוא פשוט אומנם נכון הדבר. זה באמת נכון. אשר על כן מיושבת קושייה כמיתה. הקושייה הראשונה הוא שאל למעלה. למה? דאף כן היה במכת בכורות, שהיו חיים בחצות הראשון, ובחצות השני כבר פסקו לחיות, והיו מתים. ואין הכי נעמי, זה לא חצות הרבה זמן, ולא שעת מיטה בעניין זמן, אלא בזה גופה, שהמעבר ממוות לחיים, היה שווה למעבר מחצות הראשון לחצות השני. וזהו באור ואי בחצי הלילה, דאין הכוונה לזמן חצות, כי אין זמן כזה. אלא שהחצות, כמו שחצה הלילה, חצה בין מוות לחיים של בחורי מצרים. מה הוא בעצם אומר? הוא בעצם אומר כך, נכון, אין רגע של חצות. אבל גם אין רגע של מיטה. מה היה בעצם? בחורי מצרים חיו עד שלב מסוים, וממנו מעלה הם נהיו מתים. אז המעבר הזה הוא בדיוק ברגע שהמעבר של הלילה קורה בין החצי הראשון לחצי השני. כמו שאין רגע שהוא עצמו נקרא חצות, אין גם רגע שבו מתים בחורי מצרים. זה פשוט מעבר בין שני מצבים, והמעבר הזה קורה סימולטנית. אז באמת לא צריך להגיע לזה שיש רגע של חצות, אין רגע של חצות. בסדר? עכשיו, הרגע שהקדוש ברוך הוא למשל כועס, יהיה קשה להגיד עליו דבר כזה, כי זה לא מעבר. הקדוש ברוך הוא זועם רגע. שם אי אפשר יהיה להגיד דבר כזה.
למשל, הדוגמה שהוא נותן בה, של המעבר ממוות לחיים, היא באמת דוגמה עקרונית, או שבאופן עמוק אתה יכול להגיד שכל פעילות אנושית מורכבת מאיזשהו רצף של
נורות
ושינויים, ובסופו של דבר על כל אחד מהם אתה לא יכול להגיד בדיוק מתי הוא קורא.
תראה למשל את
הקדוש ברוך הוא. מה זה כמו פרדוקס הערימה? כי יש איזשהו מצב של גסיסה, אנחנו כבר יודעים, הפעימה האחרונה של הלב, השלושה סיסי האחרונים של דם שיצאו מהלב, זה חי עומד.
ברור שהוא מניח שזה בינארי, זאת אומרת חי עומד זה מצבים בינארי.
אנחנו כבני אדם עושים את הדברים האלה.
אמיתי
אמיתי.
לא, לא יודע, אתה לא יודע.
פשוט לא יודע. יש הגדרה הלכתית של מוות.
ממתי מותר?
לא משנה, אבל הגדרה הלכתית.
הגדרה הלכתית שמקרבים נפל לאף והוא לא נושם. אז מה קורה עם הסיסי האחרון של אוויר שיצא מאף? וחי עומד, אתה נוצר?
לא, זה
רק נכון. זה רק
נכון אחד. אבל נכון שלנו כבני אדם.
לא, בסדר, אבל הוא אומר,
הקדוש ברוך הוא יודע מתי
המעבר. לא, 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 לא בגלל שהקדוש ברוך הוא יודע מה. זה כמו בפרדוקס הערימה, שאמרנו אותו כמה פעמים.
אבל זה אנחנו, שוב.
לא, גם הקדוש ברוך הוא.
סיסי אחרון, אם
לא. פרדוקס הערימה זה גם הקדוש ברוך הוא, יש לו בעיה עם זה.
מה
הפוק? מה ההבדל? הפרדוקס הרימה לא מצביע חוסר יכולת. פרדוקס הרימה אומר שאין בכלל, בדיוק, אין הגדרה. אז זה לא קשור לקדוש ברוך הוא.
מה שהוא טוען יש לו פרדוקס הרימה?
כי גם במיטה אתה יכול להגדיר שהמעבר בין מיטה לחיים לא מעבר מאחד לאפס. זה מעבר מאחד יורד באופן רציף עד אפס בעל אסון כזה, והשאלה היא מתי אתה מגדיר אותו כי הוא מפסיק לחיות ומתחיל למות. יש מצבים של שלושת רבעי חי ורבע מת, חצי חצי, רבע חי ושלושת רבעי מת וכן הלאה.
אבל זה אנחנו
כבני
אדם. לא, לא, לא.
אני אמרתי ליד מוניטור של דודה שלי משלי גוססת והפעימות הלב, הגרף, הסינוס הזה הולך, זה לא פתאום, זה יותר ויותר מתון. עכשיו, מתחת לאמפליטודה מסוימת, כשהאמפליטודה הנורמלית היא כזאת על המסך, תופסת את כל המסך, ו... זה חי עומד.
זה הגדרה. אוקיי, אבל זה בדיוק הנקודה, יש פה איזושהי הגדרה שהיא קצת שרירותית. זה לא מצב של חי ומת באופן שמובחן באופן חד. יש פה שהוא רצף של מצבים. אף אחד. גם הקדוש ברוך הוא לא.
הרופא בטח.
לא, כי אין פה מה להבחין, זה לא בעיה. זה בדיוק ההבדל, זה מה שאני רוצה בדיוק לחדד פה. אבל אם אנחנו מדברים על מצב של רגע מאוד קצר, אז בואו, זה רק מגבלה אנושית. אנחנו לא יכולים להבחין, להגדיר את זה. הקדוש ברוך הוא יכול. אנחנו מדברים על מצב אחר, יכול להיות שאין בכלל במה להבחין. לא שאנחנו לא יכולים. אין במה להבחין. הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לך ממתי זה הרי מה. לא. כן, המושג עצמו לא מוגדר, זה לא בגלל חוסר יכולת, זה לא שהקדוש ברוך הוא לא יודע, כי המושג עצמו לא מוגדר, זה לא, תמיד, זה לא שהקדוש ברוך הוא לא יכול משהו, אלא זה לא, זה גם אני לא, גם אצלי הבעיה היא לא שאני לא יכול, אלא אין דבר כזה.
ההשוואה בין הרימה לבין חיים במוות, היא בעיניי לא בהכרחית. הרימה זה מושג שהוא...
אני אומר, יש מקום להתלבט.
שיש בו נוחות מסוימת, אבל אין בו באמת כל כך חשיבות להגדרה, לכן...
כל מושג יומיומי.
נכון, אבל מה זאת חיים? יכול להיות, אנחנו מנסים להגדיר את זה כמיטב יכולתנו, אולי לקדוש ברוך הוא יש באמת... אני יודע, באותו רגע שהנשמה ניתנת לצורך
הנשמה. אולי לא, יכול להיות. אני אומר, אני לא יודע. אני לא יודע. אבל בהחלט, אולי כן, אולי לא, אני לא בטוח. מה שיוצי העלה, שישנה גם אפשרות שבאופן מהותי זה לא קיים, ואז גם הקדוש ברוך הוא לא יכול.
אבל זה גם
התשובה. אולי כן, אולי לא, אני יודע. כן, אני יודע, רק הוא מעיר שהרב דיסקין בעצם מניח במובלע שהמצב של מת וחי זה מצב בינארי. או חי או מת וזה לא, ואנחנו אולי לא יודעים את המעבר, אבל הקדוש ברוך הוא ודאי יודע. לא ברור שההנחה הזאת היא נכונה, זאת יש פה איזושהי הנחה מסוימת. בסדר, לגיטימי.
לא, אז זה גם מסתדר לו עם הפסוק. והיה כחצי הלילה והרגתי כל בחור בארץ מצרים.
הרגתי זה הרגתי. עכשיו אם אתה מניח משהו אחר, אז לא מסתדר לך הפסוק.
לא, אני יכול לומר פשוט שהקדוש ברוך הוא מסוגל לעשות דבר שאנחנו לא מסוגל לעשות להרוג בפרק זמן.
באיזה פרק זמן? הוא לא קיים.
אפשר להעביר אדם מחי למת כנראה בזמן, כמו לעבור את חצות הלילה, ואין זמן.
אם זה לא קיים, אז זה לא קיים.
זאת אומרת שאתה לא יכול באופן עקרוני להראות שזה היה לפני...
זה הוא נאלץ להגיד, הוא
צריך להתחיל לתת
שעושים הנחה, ולהגיד ככה זה היה.
לא, בסדר גמור, לגיטימי, אני יכול לדעת
שיש לך... כל הנחה אחרת תביא אותך לבעיה.
לא, תביא אותך לבעיה, רק תגיד שאתה לא יכול לדעת, אבל הקדוש ברוך הוא יכול לדעת. הוא אומר לא, באופן עקרוני זה לא שייך, וגם הקדוש ברוך הוא לא צריך לדעת פה כלום, זה רק מעבר. אין באמת רגע כזה שאנחנו מחפשים אותו. אלא זה מעבר ממצב של חיים למצב של מיטה. המעבר הזה קורה בדיוק מתי שגם הלילה עובר מהחצי הראשון לחצי השני, הם פשוט קורים במקביל. אז אין פה איזשהו אירוע שאתה צריך למקם אותו על איזושהי נקודת זמן. יש פה מעבר שאתה ממקם אותו על פני מעבר של ציר הזמן עצמו, ולכן אין שום בעיה, למרות שאין שום רגע של חצות, הכל בסדר.
אני ממקם את שתי המעברים, לדעת מתי המעבר הראשון קורה.
אבל אין מתי, בעצם זה לא נכון להגדיר מתי הוא קורה, כי המעבר עצמו אין זמן שבו הוא קורה.
איך מכוונים אותם בדיוק ביחד?
לא יודע, זה הכל זמן אחוז, זה היה לכוון את זה.
הוא כן יודע בכל מיני
זה,
אז אפשר לכוון, אם אין
קצת
זמן
אז... אז הוא מכוון את קטעי הזמן שהגבול הזה חוצה ביניהם.
כן, אבל הוא מכוון את שתי המעברים גם צריך.
כן, אבל הזמן, נגיד, הוא מכוון את החיים, את התקופה של החיים של הבכורים, שזה בדיוק החצי הראשון של הלילה. את התקופה של המיטה, זה בדיוק החצי השני של הלילה. ממילא המעבר קורה באותו זמן, אבל כשהוא מכוון, הוא מכוון את מה שכן לוקח זמן, לא את מה שלא לוקח זמן. בכל אופן, הנקודה היא פה באמת שהוא מניח שדבר כזה בכלל לא קיים על ציר הזמן. המעברים האלה, המיטה או המעבר מהחצי הראשון לחצי השני. אם ניקח כדוגמה את הזעם של הקדוש ברוך הוא, שם אי אפשר יהיה להגיד את זה. כי כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא זועם ברגע מסוים ביממה, כן? זה קורה מתישהו, זה לא מעבר בין מצב למצב, זה מצב בעצמו. הדבר הזה אי אפשר להגיד שהוא לא נמצא על ציר הזמן. לכן באמת הגמרא למעלה הניחה שהזמן יש לו איזשהו משך, 1 חלקי 58,000, והיא לא אומרת שזאת נקודת זמן מתמטית. אמרתי שיכול להיות שאולי בסוף כן מגיעים למתקנה, זאת נקודת זמן מתמטית, וזה אולי אני אסביר עוד מעט. אבל לפחות על פניו נראה שזה מתיישב היטב. החצות הוא באמת נקודה אחת. אז זה אומר הרב ליסקין, שבעצם זה אפילו לא נקודה אחת, אין, זה בכלל לא קיים על ציר הזמן. זה רק קורה במקביל למעבר של ציר הזמן, אבל ההמתה עצמה היא לא מצב, היא מעבר בין מצבים. לעומת זאת, זעמו של הקדוש ברוך הוא, זה ודאי מצב. ומצב תמיד לוקח איזשהו זמן. לכן הגמרא שואלת כמה זה רגע, אז כמי מרח, רק זה כ-58,000, לא משנה, אבל יש לו איזשהו משך מסוים. ואז באמת יש איזה שתי סוגיות אחרות. לא, הסוגיה הראשונה לא עוסקת ברגע. כשגמרא שואלת כמה זה רגע, זה לא רגע במובנים שאנחנו מדברים עליו, זה נקודה זמן. אלא רגע, כמובן הזמן מאוד קצר. אבל האמת היא שאני חושב שהוא מניח איזושהי הנחה שצריך לבחון אותה קצת יותר. אני אקדים אולי איזושהי הקדמה. יש מצבים שבהם נתחיל אחר. אנחנו בדרך כלל מבינים שכשיש הסתברות אפס, סיכוי אפס שיקרה משהו, אז הוא בלתי אפשרי. לא בלתי אפשרי, זה סיכוי אפס. זה לא נכון. זה לא נכון בגלל שיש הרבה מאוד מצבים שבהם קורים דברים שסיכויים הוא אפס. לדוגמה, מישהו עושה הגרלה אחראית להוציא מספר שלם. בתוך כל המספרים השלמים, אני בוחר באופן אקראי מספר אחד. אחד המספרים, כן? מה הסיכוי שיצא 9? אפס. אחד חלקי אין סוף, אבל יש אין סוף מספרים שלמים. הסיכוי הוא אפס, נכון? אבל אם אני עושה הגרלה כזאת, תמיד יש לי איזשהו מספר. נכון? הרי יצא איזשהו מספר. זאת אומרת, בהגרלה מן הסוג הזה, כל תוצאה שתצא, אני יודע בוודאות מראש, כל תוצאה שתצא זה היה אירוע שסיכויו הוא אפס. נכון? זאת אומרת, כשאני אומר שהסיכוי של משהו הוא אפס, אין פירושו שהוא בלתי אפשרי. יש מצבים שבהם בהחלט קורים דברים שסיכויים, אני אפילו לא צריך את אינסוף המספרים השלמים, כל המספרים בין אפס לאחד, כל המספרים כן, הממשיים. אני בוחר איזושהי נקודה בקטע 0-1, באופן אקראי, הסיכוי לכל נקודה הוא 0, אבל עדיין תמיד תצא נקודה אחת, נכון? בכל הגרלה שיש אינסוף תוצאות, הסיכוי לכל אחת מן התוצאות, בהגרלה הוגנת, הסיכוי של כל אחת מן התוצאות הוא 0, אבל בכל הגרלה כזאת תוצאה אחת תצא, נכון? אז ברור שלהגיד סיכוי 0, אין פירושו להגיד בלתי אפשרי. לעומת זאת, ישנה מצבים...
זה דוגמה קצת... פחות טובה, כי במספרים הראשיים, שיוצא משהו, איך אתה בכלל יכול להגיד לך מה יצא? אתה בסופו של דבר רוצה איזשהו קירוב מצוין.
אבל אם שעושים את הקיצוץ,
למספר סופי של... במספרים טבעיים אתה ממש יודע מה יצא.
אבל שם טכנית יהיה קשה לעשות את ההגרלה הזאת, כי לא יהיו להם סוף תוצאות. אוקיי, גם לגבי מספרים שלמים, אגב, אפשר לשאול שאלות דומות. כל מכניזם ממשי של הגרלה שתעשה בין מספרים שלמים, הוא אף פעם לא... יש לו איזשהו סף. אבל כשתעשה את זה במחשב, למשל, אז מספר הסיביות יקבע כאן עד איפה...
אתה לא יכול באמת
לעשות את זה בדיוק. אבל לא משנה, זה לא חשוב.
אתה לא יכול לעשות את זה באופן אינסופי.
כן, זה תרגיל מחשבתי. ברור שבהגרלה מן הטיפוס הזה יצא משהו שסיכויו הוא אפס.
אולי זה דווקא, זה בעצם אומר שכיוון שאתה לא יכול באמת להגדיר מנגנון של הגרלה עם תוצאה, שבאמת לוקח לשמור את כל האפשרויות, זה בעצם, זה בדיוק, ברגע שאתה עושה מנגנון, אז בעצם זה מנגנון סופי, ולכן זה לא באמת מה שרצית.
כן, אבל כשאתה עושה מנגנון סופי, גם הסיכוי לא יהיה אפס.
נכון,
נכון.
לכן, אי אפשר לעשות כזה
ניסוי. לא משנה, אבל בניסוי המחשבתי הזה, יש תוצאה שתצא, למרות שסיכויה הוא אפס. זאת אומרת, היא לא תוצאה בלתי אפשרית, למרות שהסיכוי שלה הוא אפס. להגיד סיכוי אפס ולהגיד בלתי אפשרי, זה לא מילים נרדפות.
נגיד שלוקח לעשות את ההגרלה שעה, והסיכוי להוציא את המספר 9 הוא 1 למיליארד, והמחשב ריאלי וממשי. אז זה לא אומר שהסיכוי להוציא את הספרה 9 הוא 1 למיליון שנים, אלא כי ברגע שניסית להוציא את המספר 9, הסיכוי יקרה 1 למיליון שנה. אבל ברגע שעשית את ההגרלה, תוך שעה יצא איזשהו מספר.
זה ביטוי, ביטוי
תוך שעה יצא טובה.
זה אותו רעיון, רק בפרקטיקה.
זה לא יקרה בדקה.
לא, זה בדיוק הנקודה.
גם אירוע שההסתברות שלו 1 חלקי מיליארד, הוא עדיין יכול לקרות.
כן, נכון. והוא תמיד יקרה 9 מיליארד אירועים.
פעם ביום.
ויקרה לך האירוע, זה איך יכול להיות שזה קרה? זה ההסתברות של 1 ל-9 מיליארד. איך זה יכול להיות שזה קרה? זה לא יכול להיות. אבל אני אגיד לך מראש, זה ברור לגמרי שהאירוע שיקרה פה, זה יהיה אירוע שסיכויה בין 1 ל-9 מיליארד. זה אני יודע מראש. אז לכן, אני לא חושב שזה מהותי, ההבחנות, אבל זה... בכל אופן, בואו נמשיך את זה רגע הלאה, את ההבחנה בין שני הדברים האלה. כשאנחנו מדברים על אירוע שהוא בלתי אפשרי, אנחנו גם אומרים שהסיכוי שלו הוא אפס, נכון? אבל שם זה לעולם לא תוצאה של חישוב. זה נקודה מאוד עדינה וחשובה.
שם תמיד יהיה אפס, באמת.
מה?
שם תמיד יהיה אפס.
מה תמיד יהיה אפס?
זה בלתי אפשרי.
אירוע בלתי אפשרי, הסיכוי שלו הוא אפס. אבל אירוע שהסיכוי שלו הוא אפס, לא תמיד בלתי אפשרי. זאת הטענה. אבל אני אומר כך, יש שני מצבים של סיכוי אפס, אם כך. נכון? יש מצב שסיכויו הוא אפס, אבל הוא אפשרי, ויש מצבים שבהם זה סיכוי אפס בגלל שזה בלתי אפשרי. מה ההבדל בין שני המצבים האלה? ההבדל בין שני המצבים האלה, זה שדבר שסיכויו הוא אפס, אבל הוא אפשרי, הסיכוי הזה הוא תוצאה של חישוב סטטיסטי, הסתברותי. אני פשוט רואה, יש אינסוף אפשרויות לתוצאה של הגרלה, הסיכוי לכל אחת מן התוצאות זה 1 חלקי מספר התוצאות. אז זה 0, נכון? אני עושה חשבון סטטיסטי והתוצאה היא 0. כשאני עושה חשבון סטטיסטי והתוצאה היא 0, זה אומר שהסיכוי הוא אפשרי, האירוע הוא אפשרי בסיכוי 0. כשאני מדבר על אירוע שהוא בלתי אפשרי, ממש, זה לעולם לא תוצאה של חשבון סטטיסטי. לעולם. אין חשבון סטטיסטי שאומר לי שאירוע הוא בלתי אפשרי. וזה טעות של הרבה מאוד מוכיחים מכל מיני כיוונים, בעד האמונה, נגד האמונה, אני נותן להביא דוגמה. זה תמיד הגדרה שלא קשורה לסטטיסטיקה. לדוגמה, אני יודע מה, נגיד שאני חושב שבלתי אפשרי שהתמונה הזאת פתאום תיעלם מהקיר מרגע לרגע ולא יישאר מן הכלום, פשוט תיעלם לגמרי. זה לא תוצאה של שום חישוב שאותו אפשר לעשות. זה אך ורק קביעה, נגיד פיזיקלית, אם אני מאמין בחוקי הפיזיקה ובוודאות מוחלטת. אז מה? כן, אז אני אגיד שזה סיכוי אפס, אבל זה סיכוי אפס, האמירה שזה סיכוי אפס היא תוצאה של ההנחה שזה בלתי אפשרי. בנושא ההגרלה זה עבד הפוך. החשבון הסטטיסטי נתן לי סיכוי אפס, ואז אני אומר שזה לא סביר שזה יקרה, זה אפשרי, אבל לא סביר שזה יקרה. החשבון של, הסיכוי אפס הוא תוצאה של חשבון. פה, הסיכוי אפס זה תוצאה של הנחה מראש, שהדבר הזה הוא בלתי אפשרי. אני אתן לכם דוגמה, כדי לחדד את הדברים. הרבה כל מיני אנשים שמוכיחים כנגד התזה שהעולם נוצר באופן אקראי. אז הרבה מאוד מן ההוכחות האלה בנויות על הסיכוי המאוד נמוך שדבר כזה יקרה. יש אפילו כל מיני חישובים שמחשבים חסמים כאלה או אחרים על הסיכוי שדבר כזה יכול לקרות, על הסיכוי שתיווצר מולקולה אורגנית באופן אקראי או משהו כזה או לפני כל העולם כולו. זה, אני לא יודע איך אפשר לחשב את זה, אבל שם תתי, מספיק להראות שבלתי אפשרי שתיוצר מולקולה אורגנית בשביל להגיד שוודאי ומדאי שכל העולם כולו זה לא אפשרי. עכשיו, איך בנוי חשבון כזה? חשבון כזה בדרך כלל בנוי כמכפלה של סיכויים של סדרת אירועים שמוליכה להיווצרות של מולקולה אורגנית. נגיד שמולקולה אורגנית נוצרת מתוך מצב שאין בו שום רכיב אורגני בכמה דרכים אפשריות. כל דרך כזאת בנויה מכל מיני שלבים עוקבים. כל שלב כזה יש לו סיכוי מסוים שהוא יקרה באופן אקראי. אז כל הענף כזה, הסיכוי שהוא יתרחש הוא מכפלת הסיכויים של כל החוליות שמרכיבות אותו, נכון? אם צריך שיבוא אטום כזה ויסתובב סביב חלקיק כזה, ואז יבוא בדיוק אטום כזה ובדיוק ייווצר פה משהו כזה, כל אחד מאלה יש לו איזשהו סיכוי מסוים. הסיכוי שכל זה יתרחש זה מכפלת הסיכויים של כל אחד מן האירועים הבודדים שמרכיבים את כל השרשרת, נכון? אז בסופו של דבר אני מגיע לאיזשהו סיכוי שהוא סיכוי מאוד קטן. עכשיו אני, פעם היה לנו איזשהו דיון הזה, זה אפילו הונצח בספר, בשיח שווים זה נקרא, אפילו לא זוכר מה מזה נכנס שם ומה לא, כי אני לא אהבתי את הפרק הזה, הייתה בנתיבות עולם, הישיבה שלמדתי, ושם מישהו רוצה לטעון טענה מן הסוג הזה, שהוא במקרה כימאי, פרופסור לכימיה. אז אמרתי לו שזה שטויות. זה שטויות בגלל שהחשבון הזה רק מוכיח שזה אפשרי, שהעולם נוצר במקרה. כיוון שלעולם אתה לא יכול לעשות חשבון של מה הסיכוי של המולקולה האורגנית תיווצר במקרה. אין דבר כזה, אין חשבון כזה. מה שאתה יכול להגיד לי זה מה הסיכוי שהיא תיווצר ליחידת זמן. כי הרי לא הרי הסיכוי שהיא תיווצר בשעה, כי הרי הסיכוי שהיא תיווצר במיליארד שנים, או ב, לא יודע מה, מיליארד מיליארדי שנים, נכון? זאת אומרת, הגודל שאותו אתה יכול לחשב, זה לעולם לא חישוב, זה לעולם לא סיכוי. זה תמיד יהיה סיכוי ליחידת זמן. זאת אומרת, מה הסיכוי שזה ייווצר? לשעה, לשנה, לא יודע, בדיוק משהו כזה. ואתה מגיע למספרים מאוד מאוד קטנים. אז נגיד שאתה מגיע לאחד חלקי מיליארד, סיכוי שדבר כזה ייווצר בשנה. זה לא משנה, רק לצורך ההדגמה. אז מה בעצם זה אומר? בעצם מה שזה אומר זה שאם תחכה מיליארד שנים, המספר המולקולות הממוצע שייווצר באופן אקראי הוא אחד. נכון? לא שהסיכוי שתיווצר מולקולה הוא אחד, אלא מספר המולקולות שייווצר באופן אקראי לאורך מיליארד שנים הוא אחד. זאת אומרת שבעצם אתה טוען שזה אפשרי במינים אחרות.
אם העולם הוא...
כן, רק צריך לחכות מספיק זמן.
אם העולם הוא לא מחודש...
או לא מחודש או מחודש, אבל המון המון זמן.
כן, אם העולם קיים אין
סוף שנים, אז... זאת אומרת, אתה לעולם, תוצאה של חישוב כזה לעולם לא נותנת סיכוי. היא נותנת קצב. היא נותנת מה הסיכוי ליחידת זמן שדבר כזה ייווצר. ולכן בהגדרה, תמיד, כשאתה עושה חישוב כזה, אתה נעשה מניח שזה אפשרי. לעולם לא תצליח כך להוכיח שזה לא אפשרי, הפוך. אם אתה עושה חישוב כזה, אתה בעצם מניח שזה כן אפשרי. אז אם אני אומר שזה לא אפשרי...
לא, אבל יכול להיות שכל מה שאתה בסך הכל אומר, שאתה אומר ש...
לא יקבל מה שאתה נותן פה לעולם.
אתה לא באמת יודע, אתה אומר, אתה נותן פה שלפי הידע שיש בידינו, זה לא יכול להיות יותר... אתה לא באמת יודע את זה, זה לא יכול... הסיכוי הוא לא יותר מאשר 10 במיוס 200.
אוקיי, ביחידת זמן, זה שם.
כן, כן, אני... זאת אומרת שאם... זה מה שאתה אומר.
נכון. אוקיי, אבל אני צריך לקחת 10 ו-200 שעות.
זאת אומרת, אז בסדר, אתה תולה תופעה בתופעה. אתה אומר, אם ככה, זה אומר ש...
מה תופעה בתופעה? זה משמעות התוצאה. נכון. משמעות התוצאה זו שאם תחכה מספיק, מה זה יקרה?
כן. לא, אבל אתה גם אומר כמה זמן.
נכון היותר חישבת את גיל העולם.
אתה אומר לי,
נכון היותר.
תבות
לגיל העולם.
בדיוק. בסדר? אז מה אתה מפריד? אתה בסך הכל עזרת לי לחשב את גיל העולם. אתה יכול להגיד שזה לא מתיישב עם החישובים הקיימים לגיל העולם. זה כן, אם אתה מוסיף את זה. זה בדרך כלל לא מופיע שם. זה אחת הבעיות בטיעונים האלה. לא, זה אני מסכים. אבל אז בסדר.
שנת הטענה של אלברז, שנת הטענה של 65 מיליון שנה, נשמד כל החי על פני כדור הארץ. ואז באמת ההסתברות, ואז לומר ששיר, זה טענה שלך בשם אלברז. בעל פרס נובל לפיזיקה.
אלברז.
שמעת את
שם?
הוא מגיע את השם, לא... אז הוא אחרי הטקס בשטוקהולם נסע עם הבן שלו, שבדיוק קיבל אז דוקטורט בגיאולוגיה, נסעו לטיול באיטליה. הוא אמר, תסביר לי מה אני רואה. אז הוא לא הסביר, לא למכור לאבא שלו סיפורים. הוא שואל, אני מצטער, זה לא בלתי אפשרי. ומזה נולדה תאור, לא, מזה נולדו דברים. בכל אופן, אין שום יצור חי שחוצה שכבה גיאולוגית שיותר עתיקה מ-65 מיליון שנה. קרה זה איזשהו אסון אקולוגי, שזה כל מיני הסברים מהאסון.
אז זה מה שאתה צריך להיוותר עוד פעם.
אז רגע, ו-65 מיליון זמן, זה נורא זמן קצר. זה בערך כמו הסיכוי שמערה המערת זבל בחורף אחד ייווצר זבול.
כן, לא, אז אני אומר, זאת כבר טענה שהיא בהחלט כן טענה. אבל הטענה שאומרת שיש סיכוי מסוים שהוא קטן, אז א' זה לא סיכוי אלא קצב, וב' ברגע שאתה אומר שיש קצב קטן, אחד חלקי הקצב ייתן לך כמה זמן צריך לחכות בשביל שהדבר הזה יקרה. אז אתה בעצם אומר שזה כן יכול לקרות. כשאתה אומר שזה לא יכול לקרות, הטענה היא לעולם לא תוצאה של חישוב. כשאתה אומר שזה בלתי אפשרי, לא סיכוי קטן, בלתי אפשרי זה לעולם, שום סטטיסטיקאי לא יוכל לעשות חשבון, תבין, איך בנוי חשבון סטטיסטיקה? זה מכפלה של סיכויים, של אירועים עוקבים. מכפלה אף פעם לא נותנת אפס, אלא אם כן אחד הרכיבים המוכפלים הוא עצמו אפס, נכון? אז עזוב את כל המכפלה, אם אתה יודע כבר רכיב אחד שהוא אפס, אתה כבר יודע הכל. אתה לא צריך חישוב סטטיסטי לעולם לא נותן תוצאה שהיא אפס. לעולם לא. רק אם זה אחד חלקי מספר אינסופי של... של אפשרויות, מה שאמרנו קודם, אבל חישוב תהליכי, לעולם לא ייתן תוצאה שהיא אפס. אלא אם כן, אחת החוליות בשרשרת היא עצמה בהתאברות אפס. אבל איך אתה יודע את זה? זה הרי לא תוצאה של חישוב תהליכי. אתה יודע את זה כי זה נגד חוקי הפיזיקה או ביולוגיה או מה שלא יהיה. אתה בעצם יודע את זה לא בגלל חשבון סטטיסטי, אתה יודע שזה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי, לא שזה סיכוי אפס. זה בלתי אפשרי. דבר שאתה אומר משהו של בלתי אפשרי, זה לעולם לא תוצאה של חישוב. אדם, עכשיו, טוב, זה רק לסגור את הסוגריים האלה. בעצם, מה שאומר האוהל יהושע, הרב דיסקין, הוא בעצם רוצה לטעון שלקלוע לרגע של החצות, או שהקדוש ברוך הוא זוהם, אם באמת זה רגע מתמטי.
יש הבדל בשני אלה.
כן, אבל אני אומר, אם זה היה גם רגע מתמטי, אז זה בלתי אפשרי, לא שזה בסיכוי אפס. אין רגע. זה בלתי אפשרי, זה לא... אין רגע כזה, זה רק מעבר בין מצבים. הוא עצמו לא מצב. נכון? עכשיו, פה הוא טועה. למה הוא טועה? בגלל שזה בעצם אירוע שהוא אפשרי בסיכוי אפס. זה לא אירוע בלתי אפשרי. לקלוע לרגע הזה, כיוון שרגע, רגע כזה שמעבר כמו נגיד הזעם של הקדוש ברוך הוא.
זעם זה כן זמן.
הזעם של הקדוש ברוך הוא הרי הוא כן זמן. עכשיו בוא נניח שהזעם של הקדוש ברוך הוא...
אבל החצות הוא לא...
לא, החצות, תכף נראה, נדון לגביו עוד רגע. אבל הזעם של הקדוש ברוך הוא, נגיד שהוא לוקח רקע בדין של זמן. בסדר? בלתי אפשרי לקלוע לזה, למה? כי יש אין סוף רגעים כאלה לאורך הלילה, בכל דקה יש אין סוף רגעים כאלה, כן? וכיוון שכך, אי אפשר לקלוע לרגע. מה זאת אומרת אי אפשר? סיכוי הוא אפס, לא שאי אפשר. לפי הניסוח שלו, אין רגע כזה, אין למה לקלוע, זה בלתי אפשרי. זה לא תוצאה, זה לא בגלל שיש המון רגעים, אתה לא יודע איזה מהרגעים הוא הנכון. אין רגע כזה, זה מה שהוא אומר. זה בלתי אפשרי.
הוא לא מתייחס
לזעם
של הקדוש.
לא, לא משנה, זה חצות, לא חשוב. לא מדבר על החצות, לא אכפת לי. אני חושב שגם החצות זה אותו דבר. אני חושב שגם החצות זה אותו דבר. לא.
זעם הוא זמן.
אני חושב שגם החצות הוא זמן, זה מה שאני רוצה לומר. גם החצות הוא זמן. רק מה? הקוזמן שהוא נקודה, ולא קטע. מה זאת אומרת? יש הרבה פרדוקסים שנוגעים בכלל, זה גם לזמן וגם למרחב, נועים על, על המשחק הזה בין רצף לבין נקודות בדידות. בדרך כלל אנחנו תופסים שהקו הרציף זה אוסף של הרבה נקודות שהן עומדות נורא צפופות אחת ליד השנייה. אבל זה, זאת תפיסה לא עקבית. זאת אומרת, אי אפשר במתמטיקה לנסח תיאוריה כזאת של רצף באופן עקבי. ולכן בעצם מגיעים לחשבון, מה שנקרא חשבון האינפיניטסימלי, שמתייחס ל, ל, לקו רציף, כן, נדבר בשפה הפופולרית, כמורכב מאינפיניטסימלי. מורכב מקטעים קטנים לאינסוף, אבל קטעים. מה ההבדל בין נקודה לבין אינפיניטסימל? שניהם אורכם הוא אפס. אבל נקודה, מימדה הוא אפס. ואינפיניטסימל, המימד שלו הוא אחד. כי זה קטע. זה הקטע שהוא מאוד מאוד קצר. מה אני אומר? המימד של, 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 של שטח הוא שני מימדים. של נפח זה שלושה מימדים, קו זה מימד אחד. נכון? נקודה זה אפס מימדים. נכון? נקודה זה, כל אחד זה נבדל באריכות מהשני, זה לא שאלה של כמותית, זה לא שאני לא יכול לקחת אינסוף נקודות ולעשות מהם קו, אני לא יכול לקחת אינסוף קווים ולעשות מהם שטח, וגם לא אינסוף שטחים ולעשות מהם נפח. אני צריך לעלות מימד, לא צריך הרבה מאותו דבר, אני צריך משהו מסוג, מסוג אחר. יש אגב מגיד משנה מעניין, בפרק י' ז' מלכות שבת, מגיד משנה שואל שם לגבי לחי, הרמב"א אומר שאפשר לעשות לחי מעשה אשרה. אז שואל המגיד משנה, הרי ללחי יש שיעור, עשרה טפחים. אנחנו יודעים, הכלל הוא שכיתות הם מכתת שיעור. כל דבר שצריך שיעור, אי אפשר לעשות אותו מייסורי הנאה, כמו שכיתות הם מכתת שיעורים. אז זה יכול להיות שאפשר לעשות לחי מעשה אשרה. אז אומר המגיד משנה, כן, יש לו שיעור באורך, אבל אין לו שיעור ברוחב. ללחי. ועל זה אתה לא יכול להגיד כיתות הם מכתת שיעורים. מה זאת אומרת? כשאתה שואל את עצמך כמה חומר צריך בשביל לחי, אפס. יש אורך. יש אורך. שיעור על האורך יש. אבל אין כמות חומר מינימלית שאתה צריך. אם היה שיעור לרוחב, לעומק, ולגובה, בשלושה ממדים, אז היה פה איזשהו שיעור כמה חומר מינימלי צריך כדי שיקרה, כדי שיהיה לחי. אבל כשהשיעור הוא רק באחד הממדים מתוך שלושה, אז בעצם אין שיעור ללחי. אתה יכול כיתות המכתת שיעור, הזמן זה שרוף. עדיין, אפס חומר זה מספיק בשביל לחי. כן, זה אותו עיקרון. זאת אומרת, שאנחנו יורדים מימד, זה סוג אחר, זה לא רק פחות מאותו דבר.
ומתמטיקאים יכולים לעשות עירוב.
אז כשאני, כל מימד, כל גוף במימד מסוים, כשאני רוצה לחצות אותו לשניים, אני צריך לעשות את זה באמצעות גוף במימד אחד נמוך יותר. נכון? שאני לוקח נפח. אני רוצה לחצות את הקוביה, אני רוצה לחצות אותה לשניים, אני רוצה להעביר משטח. נכון, שרוצה את הקוביה משטח זה שני מימדים, קוביה זה שלושה מימדים. אני רוצה לחצות משטח לשניים, אני צריך להעביר קו, קו זה מימד אחד, אז הוא חוצה את הדו מימדי לשניים. כשאני רוצה לחצות קו לשניים, אני צריך לשים נקודה. הנקודה היא מימד אפס, הקו הוא מימד אחד, זאת אומרת, תמיד צריך לרדת במימד, הגוף שחותך את הגוף. מה?
מפגש הקווי.
המפגש הוא נקודה, אני לא צריך קו בשביל זה. הנקודה מתוך הקו היא זו שחוצה, זה לא הקו חוצה. נקודה מתוך הקו היא זו שחוצה את הקו הזה. זאת אומרת, אני לא צריך שיהיה שם קו, זה לא חשוב. לא חשוב לי. אז בעצם אני רוצה שכדי לחתוך גוף שמימדו מסוים לשניים, צריך משהו במימד אחד נמוך יותר. עכשיו, כשאני מסתכל על ציר הזמן, זה הרי מה הדיון שלנו, ציר הזמן מורכב מקטעים קצרים שקצרים לאינסוף, זה נקרא אינפיניטסימלי, כי הוא כמו ציר מרחבי. כל ציר רציף מורכב מאינפיניטסימלי. מה זה אינפיניטסימל? זה קטע שהוא מאוד מאוד קצר, קצר כרצוננו, זאת אומרת, קצר לאפס. זה קטע שאורכו אפס, אבל זה לא נקודה. זה קטע שאורכו אפס. אז זאת אומרת, כל חלק של זמן הוא תמיד יהיה קטע, קצר ככל שיהיה, אבל הוא תמיד יהיה קטע, המימד שלו יהיה אחד, נכון? מה זאת נקודת זמן? נקודת זמן זה משהו באיכות שונה, זה בכלל לא זמן, כי זמן זה תמיד משך, זה תמיד איזשהו קטע, קצר ככל שיהיה, אבל זה תמיד קטע. נקודה על ציר הזמן היא עצמה לא באמת זמן, לכאורה, היא משהו אחר, היא סוג שונה של ישות, אם אפשר לקרוא לזה ישות. זה משהו אחר. אז כשאתה חוצה את החצות לשניים, לפני חצות ואחרי חצות, הנקודה שחוצה את זה היא נקודה מתמטית, יש נקודה כזאת. זה לא נכון שאין דבר כזה, יש דבר כזה. אבל הוא נקודה, הוא לא קטע. אין אינפיניטסימל שממוקם בחצות. זה נכון, אין קטע שממוקם שאני יכול לקרוא לו חצות, בשום אורך שהוא. אבל יש נקודת זמן, זה לא נכון שזה לא קיים בכלל. יש נקודת זמן שהיא נקראת חצות. עכשיו, כשאני מעביר קו, כמו הקו של הלילה, ציר הזמן של הלילה, יש נקודה מסוימת שחוצה את הקו הזה לשניים, וזה נקרא חצות. במובן הזה זה לא שונה מהותית מהזעם של הקדוש ברוך הוא. זאת נקודת זמן וזאת נקודת זמן. עכשיו, זאת נקודה. אז זה נכון שזאת איכות שונה, אתה יכול להגיד שזה לא זמן במשמעות המקובלת. אבל יש משהו כזה, זה כן משהו קיים, זה לא רק, הוא מתאר את זה רק כמעבר, אין בכלל משהו כזה. יש משהו כזה, רק מימדו הוא אחד פחות. מימדו הוא אפס ולא אחד.
זה זמן אפס
אפשרי. בדיוק. ועכשיו, מה הנקודה? אי האפשרות לקלוע לחצות, זה לא חוסר אפשרות, זה לא בלתי אפשרי. זה בסיכוי אפס. זאת אומרת, הסיכוי... למצוא נקודה אחת מתוך רצף של נקודות, זה אחת ההגרלות שדיברנו עליה קודם, נכון? הסיכוי הוא אפס, אז כשאני אומר שזה בלתי אפשרי, אני לא מתכוון לומר שזה לא ייתכן, אם אני ירה על איזושהי נקודה באופן אחרי, אני לעולם לא אפגע. לא, יכול להיות שאני כן אפגע. הסיכוי הוא אפס. אני תמיד אפגע באיזושהי נקודה. הסיכוי שאני אפגע בנקודה הנכונה הוא אפס, כי יש אין סוף נקודות כאלה. אז כשאני אומר שאי אפשר לקלוע לחצות, אני לא אומר שאתה עושה פה משהו בלתי אפשרי. אלא אי אפשר, כמו שהסיכוי שתצליח הוא אפס. זה הכל, זה הכוונה פה. אז יותר שיש נקודת זמן, יש נקודה, יש משמעות לנקודה על ציר הזמן. היא רק משהו באיכות שונה, היא לא קטע, היא נקודה. מימדה הוא אפס. בסדר? אז חוסר אפשרות לקלוע, זה בעצם חוסר אפשרות של סטטיסטיקה. לא דבר בלתי אפשרי. עכשיו, תלוי, אם אתה מדבר על בני אדם, על פעולות של בני אדם, אתה יכול להגיד שזה גם בלתי אפשרי. למה? כיוון שכל התייחסות של בן אדם היא תמיד לקטע, היא לעולם לא לנקודת זמן. אני לא יודע איזה פעולה אני יכול לעשות שתארך נקודת זמן, אני לא חושב שיש דבר כזה, זה פעולה אנושית. אז אפשר לומר שנגיד כשבן אדם רוצה לקלוע לנקודה הזאת, זה אפילו לא סיכוי אפס, זה באמת בלתי אפשרי. כי בן אדם לא יכול בכלל לבחור נקודת זמן בדידה. אם בן אדם היה יכול לבחור נקודת זמן בדידה, הסיכוי שהוא יבחר את הנכונה הוא אפס. אבל יכול להיות שבכלל בן אדם לא יכול לבחור נקודה זמן בדידה, זה בכלל אין דבר כזה. אז כיוון שכך יכול להיות באמת שזה מן הנמנעות, זה הערה בסוגריים. עכשיו בואו נראה השלכה אפשרית. יש סוגיה בגמרא שדנה בשאלה האם לצמצם. מה זאת אומרת האם אפשר לצמצם? אנחנו עושים שני דברים, או במרחב או בזמן, לא משנה, האם ייתכן שהם יפלו שניהם באותו רגע של זמן? או האם ייתכן ששני דברים הם יהיו בדיוק באותו אורך? בדיוק עד הנקודה, זאת אומרת, ממש בדיוק. האם זה יכול להיות דבר כזה? אז הגמרא אומרת שלא, אי אפשר לצמצם. ככה הגמרא אומרת. אז בואו נראה דוגמה. במשנה בבחורות כתוב כך, רחל שלא ביקרה, וילדה שני זכרים, ויצאו שני ראשיהן כאחת. יצאו ביחד, שני ראשים. רבי יוסי הגלילי אומר שניהן לכהן, שנאמר, הזכרים להשם. הזכרים בלשון רבים, אפילו נראים שניים, שניהם להשם. את החכמים אומרים, אי אפשר לצמצם, אלא אחד לא ואחד לכהן. כשכתוב בפסוק על זכרים להשם, יכול להיות שמפקינים לרבי יוסי, שאם יש שני בכורים, אז שניהם ילכו לכהן, אין בעיה. רק לעולם אין שני בכורים. פשוט זה לא קורה. למה? כי אי אפשר לצמצם. זה לעולם... לא, זה יכול לקרות בדיוק באותו רגע. בבת אחת שניהם הוציאו את הראש, בדיוק באותו רגע. לעולם לא. אי אפשר לכוון שני דברים שבדיוק יהיו באותו רגע. רש"י אומר, אי אפשר לצמצם שיצאו שני ראשיהם כאחד, אלא האחד יצא תחילה, ולא יודעים לאן היי מיהו. אנחנו לא יודעים מי מהם יצא ראשון, כיוון שכך, אז יש מחלוקת אחרי זה בהמשך המשנה, יש מחלוקת תנאים, אז איך בכל זאת נותנים אחד לכהן? איזה מהאחד יהיו? איזה מהשניים לתת לו? הקטן יותר,
את ה... תחרות כזו של פוטו פיניש, שאתה לא מצליח...
כן, אבל...
להחליט מי יהיה ראשון לקו.
אתה יכול לקבל טכנולוגיות בעולם, אי אפשר לנתוך את זה, אבל אפילו פה, תכף נראה. נגיד, כי זה לצמצם בידי אדם וזה לצמצם בידי שמיים. תכף נראה. אז פה רש"י אומר, לא ייתכן שיצאו שניהם כאחד. שני דברים רואים ברש"י. דבר אחד עקרוני בעצם רואים ברש"י. רש"י טוען שהדבר הזה לא ייתכן. לא שאני לא יכול לדעת ממנו. אלא זה לא ייתכן, אין דבר כזה. לעולם לא יוצאים שני הראשים בבת אחת. נכון כך רש"י אומר? לא ייתכן, אי אפשר שלא יהיה. אחרת, אם זה ייתכן באופן עקרוני, רק אני לא יודע, יש לי ספק, יכול להיות שבכל זאת שניהם יצאו ביחד. מי אמר שלא? רש"י אומר, אין ספק כזה. זה לא יכול לקרות. אין, אין. לעולם לא יוצאים ביחד. עכשיו, מה זאת אומרת לעולם לא יכול להיות?
כי אם אנחנו שם לא יודעים, אבל זה אפשרי, אז זה בסך הכל הופך אותנו להיות במצב של ספק.
אוקיי.
אבל רש"י רוצה להגיד, זה לא מצב של ספק. אלא ברור שמעולם לא נוצרה התחייבות לשני בחורים.
נכון.
זה לא שאנחנו בספק אם נוצרה התחייבות. נכון. אין כזו התחייבות.
בדיוק. אבל מצד שני שאנחנו שואלים את עצמנו, איזה משני חוסר האפשרות, שני המושגים של חוסר האפשרות שהגדרנו קודם, מה שמתכוון כאן?
לא, זה הבעיה.
זה מה שאומר שזה בלתי אפשרי. זה לא שאנחנו לא יודעים.
הכל מתחיל מהשאלה אם הם יצאו.
זה לא סיבור.
הבעיה אם אנחנו יודעים, אם זה לא, אם הם לא יצאו יחד, אין מצב שיצאו יחד, אז השאלה היא, מה נותנים לקוראים?
אז זה אמרתי, התנאים בהמשך המשנה מדברים על זה, יש טענה שאומר לנו שאתם מרתים לא תעזור לי יותר. כי הם עושים מחדורה, למה ראייה, שיוכיח שהיקר יצא ראשון. בסדר, זה יש פתרונות. אבל אני אומר, קודם כל, הדעות האלה, שאי אפשר שיצאו שניהם בבת אחת, מה שאומר, בלתי אפשרי. לא שאנחנו לא יודעים, אלא בלתי אפשרי, נכון? למה זה בלתי אפשרי? מה, זה לא אפשרי שזה יקרה? אבל זה אפשרי. רק בסיכוי אפס. נכון.
אני רוצה להגיד שלא, אין תופעות, יש שאלה, האם יכול להיות באופן עקרוני שני מופעים בטבע שהם זהים לחלוטין?
בדיוק, זו השאלה, והתשובה היא כן.
הרש"י טוען שלא.
אני חושב שמה שרש"י אומר, זה הסיכוי לכך הוא אפס.
לא, רש"י אומר,
זה כמו לקרוא.
אי אפשר, איך אמרת? אי אפשר לצמצם שיהיו שני ראשיהם כאחד.
אבל זה לא נכון.
זה לא יכול לקרות.
אבל זה לא נכון. אם רש"י זה מה שהוא אומר, אז הוא אומר דבר לא נכון. ברור שזה אפשרי. ברור שזה אפשרי. אם אתה אומר זה בעיה בפיזיון,
למה? למה?
הרי איך אתה תגדיר? מהי יציאה הראשונה?
לא, זה לא קשור לשאני אגדיר. אם אני...
אני תגדיר שהראש, השערה, החולטת מהראש...
זה לא חשוב. איך שלא תגדיר? יש שתי אפשרויות שצריך להבחין פה. זאת אומרת, אם אתה מדבר שזה בעיה בפיזיולוגיה של הבהמה, ודאי שלא על זה מדובר. שלא יכולים שני ראשים מאיזושהי
סוגיה
פיזיולוגית. כי אחרת לא היו קושרים את זה לסוגיה של אי אפשר לצמצם, שהיא סוגיה כללית. נכון, זה היה ספציפי לפה.
שני מופעים, יש בהם עקרונית תמיד משהו.
לא נכון. בסדר, זה לא נכון, הטענה הזאת. אם אתה אומר, זה לא בעיה פיזיולוגית הרי, נכון? זה הסכמנו. אחרת זה לא היה קשור לסוגיית אי אפשר לצמצם הכללית. יכול להיות שבפיזיולוגיה של בהמה אני אחשוב כך, אבל בחוט הסיקרא בבית המקדש אני אחשוב אחרת. מה הקשר בין שתי השאלות? אם זה תוצאה של הפיזיולוגיה. אלא ברור שלא מדובר פה על הפיזיולוגיה. אלא מה? יש שני אירועים שקורים. ורש"י אומר, איך זה יכול להיות ששניהם נופלים בדיוק על אותו רגע? הסיכוי לזה הוא אפס. מה זאת אומרת? ברור שזה, תיאורטית, נגיד שאחד קרה ב-12 ו-3 שניות ונקודה, כן? עד הסוף, לא, באיזשהו רגע נתון. השני קרה מתישהו באותו אזור. בכל אחד מהרגעים שבאותו אזור הוא יכול לקרות בסיכוי שווה. כולל אותו רגע שהיה הראשון. גם זה יכול לקרות. הסיכוי שזה היה באותו רגע הוא אפס. אי אפשר לומר שזה בלתי אפשרי, כי זה לא נכון. זה פשוט הגרלה של רגע מתוך רצף של רגעים. אז הסיכוי הוא אפס, אבל זה כן אפשרי. הרי ברמה התיאורטית זה יכול היה לקרות. רש"י רוצה לומר שדבר שסיכויו הוא אפס, מבחינתנו לא צריך להילקח בחשבון כצד של ספק. רש"י אומר זה לא אפשרי, לא התכוון לומר שפיזית זה לא אפשרי. הוא מתכוון לומר שאתה דן פה בדיני ספקות, אז אתה צריך לחשוב כמה אפשרויות ישנן. יש אפשרות שא' יצא ראשון, יש אפשרות שב' יצא ראשון, ויש אפשרות ששניהם יצאו ביחד. אומר רש"י, כיוון שהאפשרות ששניהם יצאו ביחד היא בסיכוי אפס, לעומת זאת הסיכוי שא' יצא ראשון הוא 50%. הסיכוי שבית יצא ראשון גם הוא 50%, אז כיוון שככה אתה לא יכול להציג פה ספק משולש. אתה לא יכול להגיד שיש פה ספק, או שזה יצא ראשון או זה יצא ראשון או שהם יצאו ביחד. כי זה לא צדדים שווי משקל. אלה זה 50%, זה 50%, זה 0%. מה פתאום לשים אפשרות של 0% כשוות משקל לשתי אפשרויות של 50%? אז רש"י אומר, כיוון שהסיכוי הוא 0, אז מבחינתנו הלכתית זה בלתי אפשרי. לא שזה באמת בלתי אפשרי, כי זה לא נכון שזה בלתי אפשרי. הלכתית זה בלתי אפשרי. כשאנחנו אומרים את האמירה אי אפשר לצמצם, אין הפירוש גם לפי רש"י, והרבה אחרונים לא הבינו את זה ככה, אני חושב, אבל זה לא נכון. גם לפי רש"י, כשרש"י אומר אי אפשר לצמצם, הכוונה באמת אי אפשר, כי עוד מעט תוספות אומר שאפשר, רק אנחנו לא יודעים. זה רק בעיה באדם, זה לא בעיה במציאות. אבל רש"י אומר לא, זה בעיה במציאות עצמה, זה לא יכול לקרות. רש"י לא מתכוון שזה לא יכול לקרות. הוא מתכוון לומר שהסיכוי לזה הוא אפס. הוא אומר, כיוון שהסיכוי לזה הוא אפס, אתה לא יכול לקחת את הצד הזה כצד שמסתפקים בו. אתה לא מסתפק באירוע
לכל היותר אפשר להגיד שאי אפשר להוכיח מה רש"י התכוון. אולי רש"י גם התכוון...
יכול להיות שרש"י התכוון לטעות, אבל עקרון החסד בפרשנות אומר תמיד שכשאתה מפרש מישהו, אתה מפרש אותו באופן שלא תהיה
בדבר כל כך עמוק להגיד טעות.
זה טעות גמורה, מה זאת אומרת? זה ברור שיכול להיות ששניהם נופלים באותו רגע. אך זה יכול להיות בסיכוי אפס. זה כמו שתוציא, תעשה הגרלה פעמיים.
אני לא מסוגל להגיד
את זה. תעשה הגרלה בין אפס לאחד. זה חד משמעי, זה איפה? זה חשבון נורא פשוט. זה תוצאה של חשבון. לכן אני אומר, זה כן, זה סיכוי סטטיסטי אפס. זה תוצאה של חשבון. יש לך אין סוף אפשרויות. אחת משתיהן קרתה, אתה מעשה שתי הגרלות. בסדר? בשתי הגרלות האלה אתה מוציא מספרים שלמים, מתוך ים המספרים השלמים. אני שואל אותך, מה הסיכוי שבשתי הגרלות עוקבות יצא שתיים? אפס, נכון? אבל מה זה אפס? מה, זה בלתי אפשרי? זה אפשרי. אז זאת אומרת, זה סיכוי אפס, אבל זה אפשרי. אבל זה מספרים. אבל זה מספרים. מה זה? התופעות הפיזיקליות האלה הם מספרים. הוא שואל לך באיזה רגע זה קרה. רגע זה מספר.
כן, אבל התופעה עצמה...
אבל זה רגע זה מספר.
אתה לחמת אותה.
מה זה משנה? איך שלא תחמת אותה? הרגע זה מספר. מה שלא תגביר בתור יציאה?
מה שלא, אני יכול לראות את זה באדם שהם זהים לחלוטין.
כן, כן. הסיכוי הוא אפס וזה יכול להיות, בהחלט כן, חד משמעי, למה לא? ההתפלגות היא יחידה, בהנחה שעוד פעם, אלא אם כן שזה, מה שהתפלגות לא, יש איזו קורלציה בין האירועים, אבל פה אין קורלציה בין האירועים. אתה יודע שאין קורלציה בין האירועים, אין כלום.
ממתי אפשר כן להגדיר כספק?
כנראה, רק דבר שסיכויו בסופי הוא תופס קטע, לא נקודה. דבר שהוא תופס נקודה, אז אתה לא לוקח אותו בחשבון כצד בספק. ככה רש"י אומר. וצריך להבין טוב, כי בדרך כלל האחרונים לומדים שמחלוקת רש"י ותוספות זה בשאלה האם זה בלתי אפשרי, כך לומד רש"י וכך כנראה גם הרמב"ם למד, או שזה אפשרי, רק אנחנו לא יכולים לדעת שהם יצאו בבת אחת. ויש לנו בעיה אצלנו, כי אנחנו לעולם לא נוכל לדעת שהם יצאו בבת אחת, לכן זאת הבעיה, לא הבעיה במציאות עצמה. נדמה לי שזה בעצם לא באמת ויכוח, זה הנקודה שאני רוצה לומר.
נראה לי גם.
הוויכוח בין רש"י ותוספות הוא לא באמת ויכוח. כי גם רש"י אומר, זה אפשרי, זה ודאי אפשרי. רק רש"י אומר, סטטיסטיקה, סיכוי הוא אפס, וזה יקרה. יכול להיות שתוספות הלך לשיטתו, אם אתם זוכרים הרי ראינו שתוספות לומד ברגע של הזעם, של הקדוש ברוך הוא, תוספות הניח שהרגע ההוא יש לו אורך. תוספות לא מתייחס לרגע כנקודת זמן. אם באמת אתה מתייחס לזה כאורך, אז יכול להיות שבאמת אתה יכול להגיד שזה שזה רק בעיה שלנו וזה אפשרי, ובנקודה אולי הוא אומר גם כן שזה לא אפשרי, תוספות. הוא רק לא חושב שיש נקודות על ציר הזמן. ורש"י אולי חושב שכן, אני לא יודע בדיוק. בסדר, באופן עקרוני אני חושב שאין פה באמת, לאור מה שאמרנו קודם, אני חושב שאין פה באמת ויכוח אמיתי בין רש"י לבין תוספות, ובדיוק זאת ההבחנה. ההבחנה בין משהו שלוקח רגע של זמן, לבין משהו שלוקח קטע מאוד מאוד קצר של זמן. השאלה איך מתייחסים לאירועים על ציר הזמן. אם יש אירוע על ציר הזמן, כמו זה עמוס לקדוש ברוך הוא, או חצות, או מה שלא יהיה, שלוקח רגע של זמן, אז שני אירועים כאלה בבת אחת אומנם יכולים לקרות, אבל הסיכוי שהם יקרו סימולטנית הוא אפס. בקטעים זה כבר יכול להיות אחרת, יכול להיות ששם הסיכוי הוא אפילו איזשהו סיכוי סופי. גם ברמב״ם, תראו את לשון הרמב״ם, רחל שלא ביקרה וילדה שני זכרים, אפילו יצאו שני ראשיהם כאחד, אי אפשר שלא קדם אחד. לא ייתכן, כמו רש"י.
כמו רש"י.
יותר קיצוני,
אני חושב.
למה?
פה
זה
ממש... הרמב"ם אומר שזה
פיזי...
אין תופעה שהם יצאו כאחד.
כן,
כמו
רש"י
אומר.
אי אפשר
לצאת... אני גם אמרתי,
אבל
ברמב"ם אפילו
לא ניתן...
אני
לא רואה שמה זה. חד וחד וחד וחד. אי אפשר, הכוונה בסיכוי הוא
איזה.
זה הכוונה. ברור.
למה אתה להגיד את זה?
כי אחרת זה טעות, אחרת רש"י ואמרו, אמרו טעות. למה להגיד שם אמרו טעות? זה תמיד כלל בסיסי בפרשנות. אם אתה יכול לפרש מישהו בשתי צורות,
אבל אני להגיד שזה פה טעות.
בדיוק זה טעות, זה טעות מורה. הגמרא בהמשך עושה הבחנה בין צמצום בידי שמיים וצמצום בידי אדם. הגמרא שם אומרת, אמרי דבר רבי ינאי, לרבי יוסי הגלילי, שם אינן לי דאמר אפשר לצמצם בידי שמיים וכל שכם בידי אדם ורבנן בידי שמיים אי אפשר לצמצם בידי אדם מהי? המחלוקת במשנה לפי רבי יוסי אי אפשר לצמצם, אפשר לצמצם נכון ככה רבי יוסי אומר לכן יכול להיות ששניים יצאו כאחד אז אומרת הגמרא מה מדובר שם במשנה? מדובר על צמצום בידי שמיים. מה כלומר צמצום בידי שמיים? אירוע טבעי, לא שבן אדם עשה אותו. זה קרה, קדוש ברוך הוא עשה אותו, כן? זה משהו בידי שמיים. זאת אומרת, אירוע טבעי. אז אם רבי יוסי אומר שבאירוע טבעי אפשר לצמצם, אז באירוע שעושה אדם, ודאי אפשר לצמצם. אבל רבנן שחולקים עליו ואומרים, וככה לך גם, שבאירוע טבעי אי אפשר, באירוע טבעי אי אפשר לצמצם, אולי בידי אדם בכל זאת אפשר לצמצם. ככה הגברה שואלת. אז רשי שם מסביר, אפשר לצמצם בידי שמיים, מה הכוונה? כגון אך לידה, ואף על גד אין מקפידים בכך.
עד לכך לידה.
הלידה של שני הבכורות במשנה שראינו, וכל שכן בידי אדם, אף על גד אין מקפידים בכך, הכוונה, אפילו שאף בן אדם לא רצה או גרם לזה שהם יצאו בבת אחת, זה אף אחד לא יקפיד על התהליך, זה פשוט קרה. אני אומר, שמה, בכל זאת אפשר לצמצם, למרות שזה קרה מעצמו, שהסיכוי שזה בדיוק יקרה ביחד הוא מאוד מאוד קטן, הוא בעצם אפס. וכל שכן בידי אדם, ומתכוונים לצמצם שום מידה או שום דבר, בוודאי אפשר לצמצם. מי שאומר שאפשר לצמצם בידי שמיים, אז בידי אדם ודאי שאפשר לצמצם. למה? כי אם אירוע שלא נשלט בכלל יכול לקרות בדיוק סימולטנית עם אירוע אחר, אז אם יש מצב שבו אדם מנסה ששני אירועים יקרו ביחד, אז הוא ודאי יכול להצליח, הרי אפילו בלי שאני מנסה יש סיכוי שזה יקרה. אז אם כשאני עושה את זה בידיים, אז ודאי הוא ודאי שיש סיכוי שזה יקרה. לעומת זאת חכמים שאומרים שבידי שמיים אי אפשר לצמצם, אז הם אומרים אין דבר כזה, הסיכוי הוא אפס. מה קורה אם אדם עושה את זה? אולי בכל זאת כן אי אפשר לצמצם? זה מה שהגמרא שואלת. בסופו של דבר, אנחנו פוסקים בידי שמיים שאי אפשר לצמצם, זה לכל הדעות, ובידי אדם יש מחלוקת. תוספות אומר שאפשר לצמצם, והרמב״ם אומר שגם בידי אדם אפשר לצמצם. זה יכול להיות בהחלט שזה הולך לשיטותיהם. למה זה הולך לשיטותיהם? כי אם אנחנו מבינים שאי אפשר לצמצם, הכוונה במציאות זה לא יכול לקרות. אין אפשרות כזאת. אז מה זה יעזור לי שכשבן אדם מנסה לכוון? אז מה? אז מה אם בן אדם מנסה לכוון? זה לא יכול לקרות, זה פשוט, לעולם זה לא יקרה. הסיכוי שזה יקרה הוא אפס. נכון? אז כמעט שכך, מה הטעם לחלק בין צמצום בידי שמיים לצמצום בידי אדם? הסיכוי סטטיסטי אפס. אז לכן אומר הרמב״ם, ברמב״ם לשיטתו זה לא יכול לקרות, כמו רש"י. אז אומר הרמב״ם, זה לא יכול לקרות בידי שמיים, אז זה גם לא יכול לקרות בידי אדם, ולכן הוא פוסק, אי אפשר לצמצם בידי שמיים, אי אפשר לצמצם בידי אדם. תוספות אבל מביאים כנראה שציר הזמן מורכב מקטעים, אין נקודות על ציר הזמן, תוספות תמיד מגדיר קטעים, רגע כממרי, 1:58,000, תגיד כלם, תמיד בכל רגע לפי תוספות יש לו איזשהו אורך מסוים. התוספות אומר, בידי אדם, אם אתה כבר מנסה, קטע מסוים כן יכול ליפול חופף לקטע אחר, בניגוד לנקודה, זה כבר לא סיכוי לגמרי אפס, נכון? אז שוב רגע, מה שיהיה האורך של הרגע, זה מה שיקבע את הסיכוי. אז אומר תוספות, בידי שמיים אנחנו יודעים אי אפשר לצמצם, כי אירוע אקראי עדיין הסיכוי הוא מאוד מאוד נמוך. אבל אם בן אדם כבר מנסה לעשות את שני האירועים כך שהם ייפלו באותו זמן, והזמן הוא לא נקודה אלא קטע, אז יש סיכוי שזה יקרה, זה יכול לקרות, לפחות קצת ספק כזה ודאי ישנו, ולכן תוספות אומר שבידי אדם כן אפשר לצמצם. מה זה בידי אדם? נגיד חוט הסיקרה, צריך את חוט הסיקרה במזבח, צריך לשים בדיוק באמצע, כדי להבדיל בין דמים שניתנים למעלה ודמים שניתנים למטה. אז השאלה אם אפשר לצמצם, הרי איך אתה יכול לדעת שחוט הסיקרה יושב בדיוק באמצע גובה המזבח, וזה בעייתי, כי אם הוא לא באמצע, אז מי שיתיז דם מתחת לחוט הסיקרה, ויכול להיות שהוא ייתן מהניתנים למטה, הוא נותן את זה למעלה. הדם צריך להינתן מתחת לחוט הסיקרה, והוא נתן את זה מתחת לחוט הסיקרה, וזה אמור להיות למעלה, זה אמור להיות מעל החצי. בסדר, אז זה יכול ליצור בעיות.
תיקח, מרחב ביטחון.
בסדר, אבל כבר אומר שזה חוט, אתה יכול, ההלכה היא שאתה כל מה שאתה מזה, אתה מזה לפי חוט הסיקרה. מתחת לחוט הסיקרה אתה יכול לעזוב את המידעים למטה, מעל למעלה. כבר לא אומר, תשאיר סנטימטר ליתר ביטחון, או תשאיר איזשהו מרווח. אז מה שאפשר לצמצם, זה מה שנראה, שאפשר לצמצם. אז אני אומר, למה אפשר לצמצם? זה בידי אדם, אנחנו מודדים, אנחנו מנסים לשים חצי חצי, זה לא כמו שני הבכורות האלה שנולדים, וזה תהליך טבעי, הוא לא מנסה להיות בבת אחת. אז השאלה, מה הסיכוי זה יקרה בבת אחת? אפס, אין סיכוי. אבל אם הבן אדם מכוון ומודד וכו', אז יכול להיות שהוא כן יכול לקלוע, מי אמר שלא? אבל אם הסיכוי הוא ממש אפס, וזאת נקודה זמן, אז גם בידי אדם אי אפשר לצמצם, זאת נקודה בדידה. ולכן באמת ככה הרמב"ם פוסק שאי אפשר לצמצם. אבל תוספות שתופס איזה קטע, אז יכול להיות בהחלט שתוספות יבין את זה שבאמת בידי אדם כן אפשר לצמצם, וכך תוספות פוסק, שבידי אדם באמת כן אפשר לצמצם.
ודרב דיסקין, שהוא נתן שם את הדוגמה שחיים במים, הוא בעצם דוגמה של אירוע בידי שמיים.
כן, נכון. זה בידי שמיים, אבל זה יותר מאשר בידי שמיים. זה בידי שמיים שהקדוש ברוך הוא מנסה לכוון את זה שזה יהיה בבת אחת. אז זה בטח יותר טוב מאשר בידי אדם. זה לא בידי שמיים במשמעות שפה. כי במשמעות שפה הרי בידי שמיים זה סיכוי פחות שאפשר לצמצם מאשר בידי אדם. כי בידי שמיים זה אירוע אקראי, אז מה פתאום, מה הסיכוי שאירוע אקראי פה בדיוק באותו זמן? אפס. אם בן אדם מנסה לכוון, אז יכול להיות שכן. אבל שם הקדוש ברוך הוא בעצמו ובעצמו מנסה לכוון. זאת אומרת, ודאי יצליח.
בסופו של דבר, אז זעמו של הקדוש ברוך הוא.
אז אני אומר, לגבי זעמו של הקדוש ברוך הוא יכול להיות באותה מידה, אם אנחנו פה מגיעים למסקנה שיש משמעות לרגעים על ציר הזמן, לפחות לפי רש"י והרמב"ם, לא לפי תוספות, יש משמעות לרגעים על ציר הזמן, אז יכול להיות שגם בזעמו של הקדוש ברוך הוא, חוסר האפשרות לקלוע על הרגע, הוא חוסר אפשרות מתמטי, כי זה נקודת זמן, לא רק שאני לא יודע. אם התפיסה היא שזה קטע זמן, אז מה הבעיה? בן אדם יכול לתפוס קטע מסוים של זמן. אני פשוט לא יודע מתי הוא זוהם, איך אני יודע באיזה רגע הוא זוהם. רק בעיה של אי ידיעה.
בילם ידע.
כן, בילם, כן ידע, מה הבעיה? אבל אם זה משהו שהוא רגע של זמן, אז לא בעיה של אי ידיעה. זה בעיה של סיכוי אפס לקלוע, זאת אומרת, זה לא... כי זה רק רגע, זה נקודת זמן. יכול להיות שבילם אפילו את זה הצליח, אני לא יודע. אבל מה שתוספות אומר זה אפילו זה לא, רק היה יכול להתחיל לדבר שם, לא להגיד ממש משהו שם. אבל בסדר, אבל עדיין זה משהו שהוא רגע של זמן, וזה יכול להיות ממש כמו חצות. אז לא צריך להיות הבדל בין החצות לבין הזעם של הקדוש ברוך הוא. אבל האמת שיש עוד נקודה אחת ש חשבתי אולי לעסוק בה, בהקשר הזה, אני אגיד זה בקצרה, כי אני רוצה עוד משפט אחרי זה. זה עלה לי בהקשר שלמדתי את הסוגיה של נתינת גט.